טוב, אנחנו בשיעור נפש הפרשה, והעניין של השיעור הזה זה עבודת... עכשיו אפשרתי את השיעור, אלברט. מוטרד, דואג, מה קורה? ברוך הבא. והעניין של השיעור הזה זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה. זה לנסות לקחת איזו נקודה פנימית מהפרשה, ואיתה ללכת כל השבוע, כמו שלמדנו מאדמור הזקן, צריך ללכת עם הזמן, והזמן זה פרשת השבוע. ואנחנו ברשותכם ננסה ללכת לחטוף קצת יותר מכרגיל, כלומר לנסות ליצור כאן איזשהו רצף ומבנה בשלושת הפרשות שעוסקות באברהם אבינו, סוף נוח, לך לך וביירה, כשאנחנו עוד פעם חותרים להגיע לנקודה פנימית שמאוד מאוד אני חושב חשובה לכל אחד ואחד מאיתנו. בואו נתחיל רגע מסוף פרשת נוח. בסוף פרשת נוח מתוארת ההליכה של אברהם לארץ כנען. נכון, ויקח תרח, יש לפניכם בדף, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו וצרי כלתו אשת אברהם, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם, נקודה. ואז אחר כך ביום אשר אל אברהם, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך וכו'. כלומר, זה מאוד מאוד בולט שהסיפור על הליכת אברהם אבינו לארץ כנען בעצם מפוצל לשניים, לשתי פרשיות. וכמובן השאלה היא למה, מדוע? למה לא להתחיל את פרשת לך לך מההתחלה, מאברהם אבינו, מרגע שאברהם נולד? למה לפצל את הסיפור, במיוחד את סיפור ההליכה לארץ כנען, שזה ממש נראה אותו עניין, למה לפצל אותו לשניים? אז זאת נקודת המוצא, זאת השאלת הפתיחה שלנו, מפה נתחיל טיפה להתגלגל, בסדר? התשובה כנראה היא שאברהם בעצמו מחולק לשניים. אברהם נולד בשנת 1948, בריאת העולם. אנחנו יודעים שהעולם הוא חולק ל-2000 שנות תוהו, 2000 תורה ו-2000 משיח. אז אברהם, אם כך, נולד בסוף 2000 של תוהו, לקראת 2000 של תורה. חלק בפרשת נוח זה אברהם מעולם התוהו. מיד נסביר מה המשמעות של הדבר הזה, מה ההבדל, אבל קודם כל זה קצת ממקם אותנו, מה המשמעות של הדבר הזה. הצדיקים של עולם התוהו הם בעצם בצלמו, בדמותו של נוח, והתנועה שלהם היא מלמטה למעלה. תנועה של פרישה מהעולם. חנוך, נעלם. כן? שם. ומלפני, איפה שם נמצא? סתום, חתום בתוך איזה מערה, פורש מן העולם. כשאברהם אבינו כובש את סדום, אז שם, זה מלכי צדק, יוצא לקראתו. יוצא מהמערה. אבל יש מערה, יעקב אבינו לומד, שם הוא סתום, הוא חתום. וכמובן נוח. שגם הוא צדיק של עולם התוהו, ולכן התנועה של נוח, שהיא קלה בעיניו, היא לפרוש מהעולם. וזה גם אברהם אבינו בסוף פרשת נוח. אנחנו מיד נראה מהי המילה המרכזית, אבל בואו לפני כן נוסיף עוד איזו שאלה. הרי הפרשה כאן, סוף פרשת נוח, מסתירה ניסיון גדול מאוד שאברהם אבינו עבר. נכון? הם יוצאים מאור כסדים ללכת ארץ כנען. מה זה אור כסדים? איזה מין מקום זה אור כסדים? יש מקום שנקרא כסדים. מה זה אור כסדים? אור כסדים, הכוונה, כבשן בכסדים. אחרי זה גם בפרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר, אני השם אשר הוצאתי לך מאור כסדים. לבד לא היית יכול לצאת, אני הוצאתי אותך. וזה רומז על הניסיון של הכבשן. למה התורה מסתירה את הניסיון הזה? למה לא מספרים? אברהם אבינו, ניסיון כבד מאוד, למה לא לספר? שאברהם אבינו עמד בניסיון של בסירות נפש. תשובה, הניסיון הזה של אברהם הוא אברהם דעולם התור. זה ניסיון של לפרוש מהעולם. זה ניסיון של למסור את הנפש ולהיעלם מכאן. זה ניסיון של יציאה. המילה הבולטת אצל נוח זה המילה צה. בוא נגיד עוד שלב אחד לפני כן, הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח לבנות תיבה זה בעצם סוג של שיקוף לנוח. נוח, אתה נמצא בתוך תיבה. תיבת תודעה. נוח הוא בתוך תיבת תודעה. אף אחד לא יכול לחדור פנימה. לא רשעים וגם לא צדיקים. ולכן חז"ל אומרים, נוח, אם היה בדורו של אברהם, הוא היה, לא היה נחשב. ומצד שני אומרים, הוא צדיק בדור שלו, אם היה בדורו מחזיק... בעצם נוח הוא בנה לעצמו איזה מין תיבת תודעה שאף אחד לא יכול לחדור אליה. לא הרשעים לא מצליחים לחדור אליה, ולכן הוא צדיק בדור שכולו רשעים. אבל אם תשים אותו בדור של צדיקים, אברהם אבינו עושה כאן איזה מהפכה, זה לא חודר לנוח, כי נוח תקוע בתוך התיבה שלו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תקוע בתוך תיבה, תעשה תיבה. יש שם איזה רמז, צוהר תעשה לתיבה, תפתח איזה חלון, תתחיל להסתכל, אבל נוח תקוע בתוך תיבה. ולכן המילה שחוזרת על עצמה הרבה מאוד סביב נוח, זאת המילה צה. מיד אחרי שנוח נכנס לתיבה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, וידבר אלוהים אל נוח לאמור, צא מן התיבה. מיד כתוב אחר כך, וכל הרמס הרמס על האדמה, היצא איתך. כאילו, נוח חי בעולם שבו צריך כל מיני לצאת, לפרוש מהעולם, להשאיר את העולם בקלקול שלו, פשוט לפרוש, לפרוש, לצאת, 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 אתה ו... ולכן, באמת, ויצא נוח, ואחר כך הכתוב אומר, ויהיו בני נוח היוצאים מן התיבה. כל המשפחה נקראת משפחת היוצאים. מאיפה אתם יוצאים? יוצאים מהעולם הזה. העולם הזה לא שווה הנחה. רק לצאת ולפרוש. אברהם של סוף פרשת נוח, הוא בדיוק על התפר הזה בין יציאה לבין משהו אחר לגמרי. בין יציאה שהכיוון שלה הוא מלמטה למעלה, בוא נעזוב לפרוש וכולי, נמסור את הנפש, נזרק לכבשן האש, העולם הזה לא שווה שום דבר. כן, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן בנו, ואת שרי כלתו יש את אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כשדים. אבל כאן יש מילה חדשה והיא ללכת. הסיפור שלנו על אברהם מתחיל מהציווי של הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך. ולך, לך, פעמיים, זו תנועה בדיוק הפוכה מצא. כי לך, אפילו המילה, בוא נתחיל מהמילה עצמה, גרפית, זאת המילה שיוצרת את הפער הגדול ביותר בין גובה לנומך באלף בית. הלמד היא הכי גבוהה. היא משתלשלת למטה עד הקף סופית שהיא הכי נמוכה. כלומר, אם יציאה זה מלמטה למעלה, מה זה הליכה? מלמעלה למטה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, נגמר הסיפור הזה של תוהו, של צדיקים, שהם צדיקים לעצמם, אבל משאירים את העולם להתבוסס בקשיים שלו. מעכשיו אתה תהיה צדיק לעולם כולו. לך לך, תשתלשל לך עד למטה. תתחיל לפעול למציאות. ואז הקצב משתנה, כי אברהם של פרשת נוח הוא מאוד מאוד דרמטי, הוא לוקח מקל, הוא שובר את הפסלים, לפי מה שמתואר בחזל, הוא אומר את האמת לנמרוד ישר בפרצוף. ואילו אברהם של פרשת לך לך הוא אחר לגמרי. קודם כל הקצב הרבה יותר איטי. מדברים איתו על טווחים הרבה יותר ארוכים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו על 400 שנה. לא שנה מבון האמורי, עד הנה. יש פה טווחי... יש כאן הליכה. הליכה, מטבע הדברים, יש את הקצב שלה. היא הולכת לאט, אבל כונסת את הכל. אברהם מתחיל ללכת. אנחנו מתחילים להתעדן באברהם שנמצא כאן בתוך העולם. ולא באברהם שפורש בסיבוב הקודם שלו. לא באברהם שהוא סוף תוהו, אלא באברהם שהוא תחילת תורה, והרי זאת התורה. מה התורה עושה? התורה משתלשלת לעולם הזה, וחודרת לכל פרט ופרט בחיים, ואומרת לנו איך להתנהג. התורה לא אומרת לנו, טוב, בוא אליי לאיזה ארמון, תפרוש מהעולם הזה, ואני אגיד לך בדיוק איך להתנהג כאיזה פרוש. לא, התורה חודרת לכל פרט בחיים, ואיפה שאין חיים, אז אין תורה, במתים חופשי, ומלמדת אותנו איך להתנהג, תורה לשון הוראה. אז זה אברהם. תראו, הוא אומר את זה כאן, במה שכתוב כאן מדרש נעלם, בדרך כלל זה זוהר, מדרש הנעלם, הוא אומר כאן בעיניי דבר מדהים. והלך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, אמר רבי אלעזר, תחזי, בואו ראה, דה לא כתיב ויצא אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, אלא וילך, כמו דעת אמר, לך לך. כן? כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך. דה יציאה בקדמית העבדו. היציאה כבר נעשתה בסוף פרשת נוח. דכתיב היצאו איתם מאור כשדים ללכת ארץ כנען. ואז תכתיב הילך ולא כתיב היצא כאשר דיבר אליו אדוני. דאבטח לי בכל ההבטחות. וילך איתו לוט, דהתחבר עימי בגין למלך בעובדו, לא תתחבר עם אברהם כדי ללמוד מדבריו, ועם כל דה לא אוליף כולי, אנחנו עוד נתעכב על הדבר הזה, מה בדיוק לוט למד ומה הוא לא למד. אבל יש כאן בעצם, והשפת אמת טיפה מרחיב את זה, יש פה דבר מדהים. הרי אברהם יוצא ללכת לארץ כנען, הוא יוצא ללכת לארץ כנען. הקדוש ברוך הוא אומר לו, עצור, ותלך אל המקום שאני אגיד לך. טוב, אז זה כנראה מקום אחר, נכון? אם אני... בסוף אברהם מגיע לאותו מקום בדיוק, שהוא חשב מראש להגיע. איך הוא יגיע אליו? כיוצא או כהולך? אומר הפסוק, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני. כשאברהם הגיע לארץ ישראל, הוא לא אומר, עכשיו אני מבין, אז הקדוש ברוך הוא, אז התכוונת למה שאני התכוונתי, אז אני יצאתי לפה, ואתה אמרת לי להגיע לפה, זה כמו שהתכוונתי. לא. לא. באמת חז"ל מתארים את זה במדרש, לא הבאתי אותו כאן, את היציאה הראשונה של אברהם לארץ ישראל. חז"ל מתארים שאברהם הרי נמצא במקום שנקרא חרן. מה זה חרן? בשבילנו חרן זה, בוא נגיד, ניו יורק, בסדר? חרונו של עולם. מה הכוונה חרונו של עולם? מקום שהדרייב הפנימי שלו בנוי על תחרות, על כעס, על עצבים, על מתח, על תחרותיות, על כל כזה. מקום שבו נמרוד הוא המלך, ונמרוד הוא צייד. ומי שרוצה להצליח צריך להיות צייד. מה זה צייד? זה אחד שיודע, הוא ארמוני. הוא יודע לנצל הזדמנויות, הוא מזהה חולשות אצל היריב, הוא אין לו רחמים, הוא יודע לכרות בריתות כשצריך. מתח החיים מאוד מאוד גבוה וחם. ואברהם לא מתאים לו. אז חז"ל אומרים שהוא עושה איזשהו סיור מקטין, כשהוא הגיע לסולמה של צור, ארץ ישראל, אז הוא רואה אותם, חיים רגועים, חורשים בשעת חרישה, קוצרים בשעת קצירה, זורים, אמר, הלוואי, חלקי מים, אני רוצה פה. מה זה? אני רוצה כאן ללכת לפנסיה, כאן להזדקן פה בנחת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מצוין, אתה תלך לארץ ישראל, אבל לא בשביל מה שאתה חשבת, אלא כל ההליכה שלך לארץ ישראל תהיה מלאה תנועה, מלאה ירידה, היא לא תהיה פרישה. אברהם רוצה להגיע לארץ ישראל כפורש מחרונו של עולם, היא לא תהיה פרישה, אלא היא תהיה יצירה של דבר חדש, הליכה של דבר חדש, לך לך. השתלשלות, מקצה הלמד עד תחתית הקף. אברהם יוצא, מתחיל להשפיע. וכאן, בעצם, אולי עיקר מה שאני רוצה שנדבר היום, זה הפער הזה בין אברהם לבין לוט. ועל מה הוא יושב? על מה הפער הזה יושב? בוא נגיד לפני כן, בוא נתאר עוד תיאור אחד לפני כן, שאפשר לבטא את המעבר של אברהם מסוף נוח בתחילת לך לך, כמעבר בין אמת לבין חסד. אברהם של סוף נוח הוא איש אמת. אמת נוקבת, אין לו בעיה לקחת מכה, לשבור את הפסלים. האמת ישר בפרצוף. אברהם של לך לך הוא איש של חסד. מלא מלא חסד. כנראה שמה שעושה את התיווך ביניהם זה היופי של שרה. שמצד אחד היא שרה, לשון שררה, היא ממוקדת מטרה. מצד שני היא יפה. היא נותנת ערך לאיך הדברים באים לידי ביטוי, לאספקט החיצוני שלהם. וחלק מה... בוא נאמר ככה, התנועה הראשונה של אברהם מתחוללת בעקבות שהוא יודע, הנה ידעתי כי אישה יפת מראה את. אני עכשיו יודע, אני מכיר, ידעתי, הכוונה, אני מתחבר לערך של היופי, יודע לשון חיבור, לערך של היופי, לערך איך הדברים. האמת, אתה יודע, כאילו, מגיע בן אדם עם האמת, הוא לא אכפת לו, הוא מפוצץ את העולם, זה האמת, אין מה לעשות, צריך להגיד את הכל בפרצוף, מה זה כל הפוליטיקה הזאת, הכל. וכשאדם הולך ומנסה להתהלך כאן בארצות החיים, אז הוא מכיר בעובדה שנכון, שצריך שתהיה אמת, אבל גם יש ערך לצורה שבה היא מוגשת. וזה מגיע בצורה ש... זה בעצם חסד. חסד זה, אומרים ככה משל, גם כן מהזוהר, כן, הדין אומר, נגיד הילד עשה חטא, אז האבא אומר, טוב, עכשיו אני אקח אבן ואני אזרוק עליו, את כל הסלע. אז האמא, שזה החסד, אומרת, תן לי את האבן, אני אזרוק עליו, היא לוקחת את האבן ומפוררת אותה לפירורים וזורקת לו ככה מעל הראש. בשני המקרים הוא קיבל את האבן, רק במקרה השני, הוא קיבל אותה הילד באופן שהוא מסוגל להכיל. זה בעצם חסד. חסד זה לא ויתור, אלא חסד זה התאמת הדין למקבל. אז אברהם אבינו פועל בחסד, אבל זה חשוב מאוד לדעת מה מונח בפנים. מה מונח בתשתית של אברהם? מונח תוהו. מונח יסוד תוהו. אברהם מתחיל מנוח. מה זה יסוד תוהו? יסוד תוהו זה אל תתבלבל לרגע באברהם אבינו. אברהם הוא לא איזה איש חסד כזה נחמד, רק מחייך כל היום ורק איזה. הוא תקיף מאוד בתוכו. הוא תקיף. יש לו הנחות יסוד שלא משתנות. הוא מוכן להיכנס לכבשן האש. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לימד אותו להיות בחינת לך לך, להתהלך. אז האש הזאת היא מקבלת איזשהם כיסויים, איזשהן התאמות, אבל בפנים בוערת אש. בפנים בוערת אש לא פחות מזה. וזה חשוב מאוד. מה נקודת ההנחה? וזה בעצם מסביר את כל הרצף של אברהם אבינו בפרשת לך לך וגם בפרשת וירא. תשימו לב, אברהם משפיע, אבל בשום פנים ואופן ובשום שלב לא נהיה שותף. הוא לא נהיה שותף. הוא שומר לכל אורך הדרך על הנחות היסוד שלו. הוא שומר על התוהו. הוא לא מסכים לרגע אחד להיות שותף, לא בקבלת הכסף ממלך סדום, שמציע לו עסקה מאוד משתלמת, לא רוצה. לא אחריכן בקבורת שרה, שמציעים לו, בוא נעשה שותפות, בוא תקבל את זה במתנה. לא רוצה מתנות, רוצה לקנות. רוצה להיות עצמאי. כן, אברהם אבינו, זה כמו הברד, כן? שזה אש בפנים וקר כביכול בחוץ, כן? אברהם אבינו זה חסד בחוץ ודין בפנים. וזה מה שכאן אומר רבי נחמן פה בליקוטי מוהר"ן, אחד היה אברהם. שאברהם עבד את השם רק על ידי שהיה אחד. שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם, ששרים מאחרי השם ומונים אותו, ולא על אבי ועל שאר המונים, רק כאילו הוא אחד בעולם וזהו, שזאת תנועה של תוהו. שאתה אומר, אין לפניי ואין אחריי ואין זה, אני כאן לבד, ואם אני לא אעשה, לא יהיה. זה תנועה של תוהו. זה אברהם אבינו? כן, זה אברהם אבינו. זה מלובש בתוך כלים בתיקון. זה מלובש בתוך חסד, בתוך זה, אבל אברהם, המדרש מתאר את זה. אברהם מכניס אורחים, אומר להם, טוב, עכשיו תברכו. לא רוצים? אז הוא מיד שולף את הפנקס, טוב, מנה ראשונה, מנה שנייה, קינוח, טטה, שני קוסטי, טטה, לשונות בחרדל, 1,500 שקל. ככה מתנהג איש חסד? אם אתה חסד, תן, לא, אני יודע מה אני עושה. וכשצריך, הוא גם יודע לצאת למלחמה. כן, והיה רגל חניכה. אחד היה אברהם. וכן, כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס, כי אם על ידי בחינה זו, שיחשוב כי אין בעולם, כי אם הוא לבדו יחידי בעולם. אין אף אחד. זה מחשבה מאוד מאוד קשה. אבל לפחות לנסות להשתעשע במידי פעם, או להעביר אותה. אין אף אחד בעולם. אין אף אחד. אין מפניי ואין מאחריי. הכל תלוי בי. אם אני לא אעשה, לא יהיה. אם אני לא אעשה היום, לא יהיה מחר. זה מחשבת תוהו גמורה. אנחנו בנויים אחרת, אנחנו בנויים, יש לנו הורים, יש לנו אחים, יש לנו ילדים, יש לנו אתמול, יש לנו מחר, הכל ככה, הכל נוח, הכל בסדר, הכל רגוע. דקה ביום, יחשוב האדם לעצמו ככה. זה יכניס לניחותא שלנו איזה תנועת תוהו שתזרז את הכל. כי אם על ידי בחינה זו שיחשוב שאין בעולם, כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל שום אדם המונעו, כגון אביו, אמו, חותנו, ואשתו, ובניו וכיוצא, או המיניות שיש משאר בני העולם, המלגים ומסיתים ומונעים אותו מעבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם, כאן נזכר לאל. אברהם מסתכל על עצמו כאילו הוא יחיד בעולם. אין מי שיסע את זה חוץ ממני, אומר אברהם לעצמו. ולכן, אני אומר פרשת לך לך, זה נמר באור של כבס, כן? נמר באור של כבס. זה אותה תנועת תוהו של אברהם, אבל היא עכשיו ממותנת ומנסה להתאים את עצמה לעולם, אם כי מדי פעם היא מתפרצת. זה חשוב מאוד. למה? כי הזוהר פה אומר שלוט הולך עם אברהם, והוא מנסה ללמוד ממנו, אבל לא כל כך מצליח. והפער הזה בא לידי ביטוי אצלנו בפרשה, בפרשת וירא. מה קורה בעצם ללוט? לוט הולך לשבת בסדום. זה תמיהה. מה יש לך לחפש בסדום? אתה אחיין של אברהם אבינו. למדת דבר אחד או שניים מאברהם? מה אתה מחפש בסדום? אה? מקום של רשעים. מה, אין מקומות אחרים? תשובה. מה אתם אומרים? לא, אתה רוצה לתקן. להשפיע מבפנים. ככה קוראים לזה. לוט רוצה להשפיע מבפנים. מבחינת לוט, סדום זה מקום שהוא אפשר להטות אותו. זה מקום גבולי. למה? כי הנה, יש כאן את המשנה, אפילו מסכת אבות. תראו, המשנה עצמה מתלבטת. ארבע מידות באדם. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידה בינונית. משהו שלי שלי, משהו שלך שלך, אתה עושה משהו שלך, אני בשלי. נגמר הסיפור. כמו ילדים בית ספר, יש כאלה עושים קו באמצע השולחן. אתה אל תעבור את החצי אלה, אני לא אעבור את החצי אליך. יש כאלה אומרים, סבבה, זה מידה בינונית. ויש אומרים, זו מידת סדום. אז יצא שמידת סדום, זה דבר שנתון ל... נתון לוויכוח. נתון לפרשנות, מהו? לא תומר, אני אלך לסדום, ואני אתקן. אני ישנה את השלי, שלי, שלך, שלך. א', שלי סדום, אלא יהיה בינוני. אדם יכול להגיד שלי, שלי, שלך, שלך, וכאילו, תשמע, לא יודע. אני לא אקח, נסח את זה ככה, אני לא אקח ממך, אבל גם אתה אל תיקח ממני. כאילו, אפשר לנסח את זה, אני לא אתן לך. העיקר ש... על מה הדגש? האם הדגש שאני לא אתן או לא אקח? זה מאוד מאוד משנה. אז לא, אתה רוצה ללכת ולהשפיע מבפנים. וזה מה שהוא לא למד מאברהם. זה בדיוק מה שהיה כאן. הזוהר מתכוון אליו. כי יכולת להשפיע מבפנים היא ודאי קיימת. אין ספק שהיא קיימת. אפשר להשפיע מבפנים. אבל זה תלוי ועומד בהנחות היסוד של המקום. אם זה מקום שהנחות היסוד שלו הן בסך הכל חיוביות, תיכנס, אתה תוכל להשפיע, לקדם וכו'. אם זה מקום שהנחות היסוד שלו הן פתוחות, או שהן לא קיימות, גם כן, תוכל להיכנס. אם זה מקום שהנחות היסוד שלו הן מהודקות, הן בילדין, מה שיקרה, אתה תיכנס לשם, ומהר מאוד, תהפך להיות חלק מהמקום בעצמו. מהר מאוד, המקום, במקום שאתה תשפיע עליו, ישפיע עליך. זה מה שיקרה. כלומר, הגורם המרכזי כאן הוא, מהי הנחת היסוד? מה מונח בנפש פנימה, במקום שבו אני פועל, ומה מונח אצלי בנפש פנימה? אצל אברהם מונח בנפש פנימה הנוח. תחילת פרשת נוח, סוף פרשת נוח, התוהו הזה, הרצון לתקן את הכל, לשנות את הכל, כאן ועכשיו, את האמת הבוערת בקרבו, הוא ממתק את זה, הוא ממתן את זה, הלך לך, אבל המיתון הזה בשוב פנים ואופן לא מביא את אברהם להפך לאיזה מין סך הכל כולה וזה יאללה ואין בדיוק הבדל ובסוף זה נגמר, הפרשה נגמר בסוף בברית מילה. אם עוד היו אשליות, אני אומר אברהם לכל הסובים, שונה מכם, מכף רגל ועד ראש, כולל בגוף. לוט מגיע למקום שהוא רוצה לשנות, אפילו נותנים לו, ממנים אותו לשופט, אבל הנחות היסוד הן נעולות. במקום הזה לא נותנים. עכשיו אתה יכול כאילו לתת כל מיני, לתקן כל מיני תקנות איזוטריות, לתת פה כל מיני כיסוי עלי תאנה, את הבסיס אתה לא תשנה, ולא רק שלא תשנה, אלא מה שיקרה זה ישנה אותך. תראו מה קורה ללוט. תראו מה נהיה מלוט. לוט שהיה אצל אברהם אבינו. לוט שלמד כל כך הרבה מאברהם אבינו, כשמקיפים... כן, כשמקיפים אותו אנשי סדום, מה אומר להם? כן, אומר להם...
הנה יש לי בנות.
בדיוק, ביום, תראו, ביום אומר, אל נא אחי תראו, אל תעשו מעשה רע, אל תהיו כאלה רשעים. הנה נא לשתי בנות, אשר לא יד איש, הוציאנה את הן עליכם ועשו להן כתוב ביניכם. לזה הוא קורא אל תראו. הוא השופט נותן את ההצעה הזאת. רק לאנשים האלה, אל תעשו דבר, כי על כן באו אצל קוראותי. זה סוג של איזה מין כבוד בדואי כזה. כאילו, אלה אורחים שלי, אל תיגעו בהם. אבל את הבנות, קחו, תעשו למה שאתם רוצים. מאיפה זה בא ללוט?
מאברהם אבינו, עושה תורחים.
אבל מאיפה בא לו ההפקרה של הבנות? זה בא לו מסתום. כלומר, כשאדם הולך ורוצה להשפיע מבפנים...
רגע, רגע, רגע.
לאיזה מקום אתה הולך להשפיע? כן.
אז מה להשפיע?
זה אומר שלוט בכוונה בחר את מקום מגורה בסדום, כדי לתקן אותם. יש פה אנשים רעים וחטאים, אנשים שלא מכניסי אורחים, אנשים ש... אז אני עכשיו אני אלך, אני אתקן, אני אלמד אותם, אני אסביר להם, אני אהיה שופט עליהם, אני זה, ואני אכניס כן אורחים, ולאט לאט אני אתקן. כן, להשפיע בפנים עליהם. אבל כשאתה נכנס למקום שהנחות היסוד שלו הן מהודקות, אז בדרך כלל, או שאתה לא רלוונטי, או שעל פי רוב המקום הזה משפיע עליך, אתה נהיה חלק ממנו, בלי לשים לב אפילו. לוט אפילו לא שם לב לאן הוא הגיע. דרך אגב, אם כבר הזכרנו, זה שם את לוט, אם הרי הכתוב זועק, שיש להשוות בין פילגש בגבעה לבין סדום, נכון? הכתוב זועק בין שני המקרים, ההשוואה זועקת. לפי זה יוצא של לוט הוא המקבילה למי? לבעלה של הפילגש. נכון? תסתכלו שם בפילגש בגבעה, האיש הלוי, תסתכלו שם במעשה שם בפילגש בגבעה, יש מקום להגיד שהאיש הלוי הוא הכי רשע מכולם. במובן מסוים אפילו יותר מבני בנימין. כי הם היו שם בני בליעל, בסדר? אבל הוא היה בעלה. והוא זרק אותה, הוא הזניח אותה, כן? הוא לא פתח לה את הדלת. אחרי זה הוא ביטר את גופתה, דבר נורא והיום בפני עצמו, ובסוף הוא גם עומד בפני כל כלל ישראל ונושא נאום שכולו צדקנות וכולו, תראו מה נעשה כאן, מה זה, כאילו שהוא אין לו חלק בדבר הזה. כלומר, זה איזה מין מישהו שכלפי חוץ מתראה כצדיק בסדום, אבל בעצם הסדום נמצא בתוכו. זה לוט. לוט זה כיסוי. כן? להסיר את הלוט, נכון? זה כיסוי. הכיסוי של לוט דומה לאברהם. הנחת היסוד שלו היא כבר סדומית. המדרש אומר, וגם הרב, הבאתי למדרש הזה,
איך זה? הוא יוצא בית מדרשו של אברהם
אבינו. אני אסביר בדיוק איך זה, הוא לא בדיוק יוצא בית מדרשו, אני אסביר בדיוק את זה, אבל המדרש אומר, ויש גם אין היה, זה יפה מאוד, שכשהמלאכים אומרים ללוט, תברח, אז אומרים להם, לאן אני אברח? אז אומרים לו, ההרה היא מלאת. נכון? תלך אל ההר. מה זה ההר? מי יושב בהר? אברהם, תלך לאברהם, אנחנו מוצאים אותך כאן ממסדום, מהמקום המזעזע הזה. תחזור לאברהם. אומר להם, לא, לא יכול. נכון? מה אומר להם? לא, לא, זה... אני לא אספיק להגיע, נכון? לא, הרבה. לא אוכל להימלט ההר הפן תתבקן יער אב, עמדתי. הננה העיר הזאת קרובה לנו שמה והיא מצער, אם מלטנה שמה לא מצער היא ותחי נפשי. זה פסוק מאוד מוזר. המדרש אומר, שאלות אומר להם, תשמעו, ליד אברהם אני יוצא גרוע. צוער, מצער זה מקום שהוא, יש שם אנשים שהם לא אחי זה, לידם אני יוצא צדיק. ולכן בעצם הלכתי לסדום, כי בסדום אני יוצא צדיק. כלומר, הנחות היסוד שאלות הן סובייקטיביות. אין לו איזה הנחת אמת פנימית, יסודית, שממנה הוא לא זז, היא אובייקטיבית. ואחרי זה אותה הוא מנסה לתרגם למציאות. אלא הוא, כאילו, איזה מין... עכשיו, בהרבה מקומות, הדבר הזה ניכר, אמר לי איזה חבר טוב, הקהילה אצלנו, איתן פינקלשטיין, אמר לי ששים לב שחזל, יש הרי את המדרש הזה על הרן, נכון? שהרן, הרן מי זה? אבא של לוט, אח של אברהם, וכשאברהם נפל, ואיפה הוא נעלם הרן, אז המדרש מספר שכשאברהם נפל לכבשה, כאילו הרן היה כזה בעמדת ההתלבטות, אם אברהם ינצח, אז אני אהיה מאברהם, אם נמרוד ינצח, אני אהיה מנמרוד, הוא כזה חיכה לראות מה קורה, ראה שאברהם יוצא מכבשן האש, אמרו לו, מי אתה? אמרו לו, אני אברהם, הכניס אותו, הוא נשרף. כן? אין לזה רמז בכתובים, אבל אפשר להגיד שחזל בעצם בונים את הדמות של הרן דרך התבוננות בדמות של לוט. הם, 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 הם משליחים מילות על הרן. איזה מין, כן, יחסיות כזאת. אני לא באמת רוצה להיות צדיק. אני רק רוצה להיות יותר צדיק ממך, זה הכל. אני לא באמת עם אברהם. אני הולך עם המנצח. אני הולך עם מי ש... מה שזה נראה טוב. זה מין יחסיות כזאת, או יש כאלה יגידו, אופורטוניזם כזה. זה מין, ללכת עם המנצח. אז חזל בעצם בונים את הדמות של הרן לפי ההתנהלות, לפי ההתנהלות שלו. זה מה שהזוהר אומר, שלוט הולך עם אברהם, אבל הוא לא הולך איתו לגמרי. הוא לומד מאברהם את הכיסוי. גם הוא מכניס אורחים. אבל אצל אברהם, להכניסת האורחים יש תכלית. יש לה מגמה, יש לה מטרה. אברהם לרגע אחד הוא מתבלבל. ולוט לוקח את הקליפה החיצונית, מכיוון שאין אצלו את הנחות היסוד האלו, הוא מגיע לסדום כדי להשפיע מבפנים. זה לכאורה המעשה הכי הכי אברהמי שיש, להגיע לסדום. אפילו אברהם בעצמו לא הולך לסדום. אז זה נראה, עד רבה, לוט. לא תעשה כאן, אבל אברהם יודע בדיוק איפה אפשר להשפיע, ואיפה הנחות היסוד עם כל כך מהודקות, שלא רק שאתה תשפיע שם, אתה... אחד היה אברהם. וכל אחד מאיתנו, בממד עבודת הנפש, שאנחנו באים לנסות להשפיע בכל מיני מקומות, קודם כל צריכים לבדוק האם הנחות היסוד שלנו, התשתיות, האבנים הלבנים המרכזיות, האם אנחנו מסתדרים, האם ההנחות האלה, היסוד האלה, יכולות להתקיים במקום שבו אנחנו עומדים להשפיע. חלק מהמקומות, כן, ואז מצוין, תיכנס, תשפיע. חלק מהמקומות זה לא. ואז, לאט לאט, כן, דוגמה לדבר נגיד זה, הרבה פעמים אנחנו פוגשים במערכת המשפט, אנשים שנכנסו להשפיע, אבל מכיוון שהנחות היסוד במערכת המשפט, הם בחלק מהמקרים, בעיקר בתחומים, לא בתחום הפלילי, אלא בתחומים היותר מדיניים, קרא לזה, אז הנחות היסוד הן כל כך שונות ורחוקות, וכשאתה נאלץ כל פעם לייצג דעה שאתה לא מאמין בה, בסוף אתה מאמין בה. בסוף היא נהפכת להיות חלק ממך. אחד היה אברהם. ולא סתם הסיפור על אברהם אבינו מפוצל לשניים. ודווקא אברהם, שהוא, הנחת היסוד שלו היא ברורה, הוא גם מסוגל להיאבק על סדום בסוף, ולהתפלל עליה, כי אין אצלו, אברהם רוצה להציל את כל העולם, הוא רוצה לתקן את כל העולם, ודווקא הנחות היסוד שלו מביאות אותו לעוצמה להתווכח מול השם יתברך. אבל החסד של אברהם לא מטשטש לרגע אחד את האמת הפנימית שבוערת בקרבו. הסיפור על אברהם מפוצל לשניים, כי אברהם מתחיל, ואנחנו עוקבים אחרי אברהם רק מהנקודה של הלך לך, אבל יש לו איזו התחלה, יש כאן גילוי וכיסוי, יש פה חסד ואמת, האמת היא פנימית והחסד הוא חיצוני, כן? יש כאן תנועה גלויה ותנועה סמויה, אבל אצל אברהם היינו התנועה הסמויה לא תקיימת. היכולת של אברהם לפעול במציאות זה שהוא לא ויתר לרגע אחד על הנחות היסוד שלו. אחד היה אברהם. וכל מי שרוצה, ובסופו של דבר, לדוגמה, אנחנו מבינים שזה גם הצורה שבה עם ישראל משפיע. כן? האם עם ישראל צריך להשפיע על אומות העולם השפעה מבפנים? So called. כלומר, באופן עקרוני, כמה שיותר יהודים וכמה שיותר גלויות ישפיעו כמה שיותר על גויים מסביב. והתשובה שאנחנו מכירים היא לא. ההשפעה של עם ישראל היא לא השפעה מבפנים. ההשפעה של עם ישראל זה הנחת יסוד שאנחנו צריכים להיות כאן. בארץ ישראל, כאן, והעוצמה הפנימית הזאת היא משפיעה. לא השפעה מבפנים, במקומות שהנחות היסוד שלהם, שהם בכלל לא מעוניינים בך, הנחת היסוד של אומות העולם, אלא ריכוז, נקודה פנימית, שהיא ליבית, שהיא עוצמתית, ומשם יוצאות ההשפעות כולן לכל הסביבה. אז לא לחינם הסיפור הזה מפוצל, ולא לסיפור, לא לחינם, אנחנו בני בניו של אברהם, ולא בני בניו של לוט. אברהם משפיע. אברהם פועל במציאות. אברהם הולך, לך לך. אבל הכל, יש הנחות יסוד. ואם אנחנו נמצאים בשבוע, שבו נציין את יום פטירתו של שלמה קרליבך, זכר צדיק לברכה, שהוא סוג של בחינת אברהם, אבינו, בדור הזה, במסעות שלו, מלב ללב 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 של הרבה מאוד יהודים, ורב שלמה קרליבך בימי חייו עשה דברים ש ודאי הם לא היו בכלים המקובלים של ההלכה, אבל צריך לדעת שבפנים סיפורים ידועים, כן, על 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 העומק הדקדוק שלו בהלכה שלו עם עצמו, כל מה שקשור אליו, עומק השקידה שלו בתורה בינו לבין עצמו, לא ביטל רגע אחד, לא באופן אישי, היית רגע מבודד אותו מכל הזה שלו, הוא היה מונח לגמרי בתוך תורה, בתוך קדושה, בתוך תפילה וכו'. מכיוון שהוא היה כל כך מונח בפנים, זה אפשר לו ללכת כל כך רחוק. ולרגע אחד לא כאילו להתבלבל ולא להיות כזה, ופתאום, כמה שהוא התעסק במבואות אפלים ובמבואות מסובכים של אנשים שנפלו והתרחקו מאוד מאוד, זה היה לפי גודל העלייה שלו והקדושה וזה שהוא היה אחוז למעלה, ככה יכל לרדת יותר למטה. זה ממש דוגמה, מעין דוגמה דה אברהם אבינו בדור הזה. כי הוא מישהו שהוא קודש קודשים, ברוחות חייו, האישיות הפרטיות, כל התלמידים שמספרים על הדקדוק שלו בהלכה, אולי אספר לכם סיפור אחד הכי הכי מדהים שקראתי. הוא היה צריך להזדמן לאיזה, קבעו איזה שבת במקום, לא זוכר את השמות בארצות הברית, זה מופיע בסיפור הרבי מקרן הרחוב. ספר מדהים שחייבים לקרוא אותו. בקיצור, הם יצאו לדרך, הוא כמובן תמיד איחר, הוא תמיד היה מאחר לכל הדברים וכל הדרכים וכל זה. יחסו שם לדרך כמה היפים, עם בנות, בנים, חלק היו בכלל בנשים נשואות, בהיריון. קיצור, יצאו לדרך, שלם שם הפקק תנוע מאוד מאוד גדול, ותקעו, וזהו, עושה משהו דבר, ראו את השלט להערה שהם צריכים להגיע, מצוין, מגיעים, פתאום אומרים על השלט שזה עוד איזה 40 קילומטר. וזה, שבת. אז רבי שלמה עצר, ואמר, זהו, אפשר לנסוע שבת. אמרו לו, כן, אבל זה אמר להם, מה לעשות, זה שבת. בואו נתחיל ללכת ברגל. הם התחילו ללכת ברגל. והיו שם נשים בהיריון, היו שם בזה, כל החבורה שם שלה. וכל הדרך מספר להם סיפורים, וזה, בשלב מסוים, מגיע רכב. הוא היה צריך להתארח אצל קהילה רפורמית. הם תחכו רכב, אין בעיה, כן? מה קורה? יש לו הרבה, מחכים לך. שבת, אנחנו הולכים. תחכו, אנחנו נגיע. לא, בוא ניקח, בוא נביא. שום דבר, אנחנו הולכים. משיכים ללכת. בשלב מסוים, לא יודע איך זה נודע, זה נודע לאיזה תחנת רדיו מקומית. שם שזה, אז הגיע איזה כתב, גוי. התחיל לשאול, מה קורה כאן? ואומרו לו, שבת היום, ואנחנו, בשלב מסוים התחיל גם לרדת גשם. ובקיצור, זה נהיה שם איזה אייטם בתוך העיירה, בתוך העיר הזאת, שידרו את זה ברדיו. אנשים התחילו להצטרף לתהלוכה. מצטרפים לתהלוכה. הולכים. בסוף למצוא זה התהלוכה של 200 איש. הולכים. בשלוש לפנות בוקר הוא הגיע לבית הכנסת. כל הקהילה חיכתה, עם בגדים יבשים, עם מגבות, עם הכל. התלבשו כולם, והתחילו קבלת שבת. כאילו, המספרת שם, הסיפרה את הזה, אני כמובן קיצרתי והרסתי ומה שאתם לא רוצים, אבל זה, הדוגמה הזאת היא לאדם שהנחת היסוד שלו היא צרובה וצרופה בקדושה, בדתו, כלומר משהו שהוא לא מתפשר עם שום דבר. ומכוח זה, הוא מסוגל ללכת ולפעול בהרבה מאוד מקומות, מאוד מאוד מסובכים ומורכבים. כי לרגע אחד, הוא לא יצא מן המקדש הפנימי שלו. אחד היה אברהם, וכל ההולכים בעקבותם, וביניהם, רבי שלמה קרליבך, זכר צדיק לברכה, חיי עולם הבא. שם ברך אתכם, סקובים, צור, שבאתם לכאן, וזה מתרגש כל פעם מחדש.